על רגל אחד, תורה כף א', סעיף א', נקרא פרק הרביעי לספרת הצניעות. אומר רבנו, יש שכל הבא לאדם על ידי הקדמות רבות. ויש שבא בלי שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי המושפע לתוך מוחו. שכל שבא לאדם על ידי הקדמות רבות, זאת אומרת, הוא צריך הרבה משלים, הרבה לימודים, הרבה דברים מסביב, עד שהוא קולט את השכל. זה נקרא בשם החור. ויש שכל שבא לאדם בלי שום הקדמה, נזרק לו לתוך הראש, הבנה. פתאום. בלי הקדמה, בלי כלום. עיקר השכל, הנקנה, זה שכל הנקנה שאדם קונה, זה השגות אלוקות. לדעת, להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה עיקר השכל שאדם צריך לקנות. יש כל מיני שכלים, אדם לומד, מדעים, לומד כל מיני דברים, קונה שכל כל הזמן. אבל עיקר השכל זה זה, השגת האלוקות, להכיר את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה קורה כשנכנס לאדם שכל? כשנכנס לו שכל לתוך השכל שלו, הוא הופך להיות חלק מהשכל. זאת אומרת, שכלו גדל. המהות שלו גדלה, הנשמה שלו גדלה, השכל הוא הנשמה. אז אפשר להטעין אותה בהרבה דברים. את השכל, את הנשמה, אפשר להטעין בהרבה, בהרבה ידיעות, בהרבה מידע. תלוי מה. אז המהות, ההתנהלות, המידות של האדם תלויות בשכל הנקנה. מה הוא קנה? מה הוא הכניס בראש? או כמו שאנחנו אומרים, מה התענת? איזה תוכנה התענת בדיסק? ככה המחשב יעבוד. אותו דבר האדם. אז עיקר השכל הנקנה זה השגת אלוקות. זאת אומרת, אתה מקיים את המצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לעשות מקדש, זאת אומרת, אתה עושה את עצמך מקדש. מקדש לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא ישרו, ישכון בך, ישרה בתוכך. זה הלב והמוח, שני המקומות האלה. אז כמה שאתה יודע יותר את השם, אתה יותר מכניס יותר חלק אלוקי ממעל לתוכך, והמהות של האדם משתנה. המהות שלו הופכת להיות לכיוון השלמות, כי הקדוש ברוך הוא זה השלמות, אין סוף. וזה עד אין סוף. זה לא רק בעולם הזה, זה עד אין סוף התהליך הזה של ההשתלמות, ללכת ולהשלים את עצמך בהכל. החום, אומר רבנו, נוצר על ידי תנועה. לכן שנשפע למוחו שפע אלוקי במהירות, בלי שום הקדמות, זה מעורר חום והתלהבות בלב. אז יש לאדם כיסופים, אהבה, חום בלב, התלהבות, להתחבר לפלא הזה, להתחבר לנסתר, לקדוש ברוך הוא. לפי המהירות של התנועה. להפך, גם בצד השלילי יש את זה. כשבן אדם, המוח שלו בתנועה, ממחשבה למחשבה, בעניין של תאווה מסוימת, תאוות ממון, תאווה הזאת, תאווה הזאת, אז הלב שלו מתלהב, מתחמם לדבר הזה. והתוצאה של ההרגשה תלויה במחשבה. כשיש לו את העניין הזה, את ההתלהבות בתוך הלב והמוח לדברים רעים, אז התוצאה שיהיו לו הרגשות רעות. דברים טובים, הרגשות טובות. להגיע למדרגה הזו שיושפע אליו שפע אלוקי, זה על ידי שמירת שבעת הנרות שבפני האדם. כלומר, שמירת העיניים, האוזניים, החותם והפה, כי דרכם עובר השפע אל מוח האדם. איפה אחד אדם קונה שכל? את השכל הוא קונה בסיוע החושים. אתה לא יכול להעביר לבן אדם שכל אם הוא לא שומע מה שאתה מדבר. איך תעביר לו את השכל? יש לך עכשיו איזה מידע בראש. אתה רוצה להעביר לו. האוזניים לא עובדות. איך אתה יכול להעביר לו? העיניים שלו לא רואות. אז איך אתה? הפה שלו לא יכול לדבר. החותם שלו לא יכול להריח. אין שום מידע לא יכול להיכנס לתוך המוח. כשהחושים לא פעילים, אין כלום, מנותק. אז עכשיו, אפשר להגיע לשתי רמות, שתי איכויות. כי כל דבר בבריאה הוא בנוי משניים, שני דברים, רוחני וגשמי. גוף ונשמה. כל פרט בבריאה הוא גוף ונשמה. גוף זה הצורה החיצונית, מה שאתה מזהה, בעיניים, באוזניים, מה שאתה שומע, מה שאתה מריח, זה החיצוני. ובתוכו יש שכל, יש חוכמה. החוכמה זה הנשמה של אותו דבר, הפנימי. אז כשאתה משתמש עם החושים, לפי מהות החושים, האיכות שלהם, זה מה שאתה תקלוט. יש בן אדם שהחושים שלו קולטים רק את החיצוניות. משהו פנימי זה לא מעניין אותו, הוא לא קולט, הוא קולט רק את החיצוניות. זאת אומרת, הוא קולט רק את הגופות, את הבגרים המתים. גוף בלא נשמה זה פגר מת, אז הוא חי בעולם של מתים. הוא רואה רק את החיצוניות, את הדברים החיצוניים, הוא לא רואה את הפנימיות, השלמות תראות את הפנימיות של הדבר. זה תלוי באיכות החושים. אז על ידי שאתה שומר, מזכך את החושים, זה נקרא שבעת הנרות, שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחירי החותם, פה, זה שבע נרות נקראים. כשאדם מזכך אותם, מתאר אותם, שהם הופכים להיות קדושים, אז הם יוכלו לקלוט את הקודש. מה זה הקודש? הקודש זה החוכמה, החוכמה האלוקית, הקדוש ברוך הוא. הנשמה שמחיה את כל החיצוניות, את כל פרטי הבריאה. אמרנו, פרטי הבריאה זה גוף, ובתוך זה יש נשמה, קודש. אז כדי לקלוט את הקודש, אתה צריך שהחושים יהיו קודש. כי הם מצלמים את המציאות, את השכל של כל הבריאה, מעבירים אליך. כי החוכמה האלוקית היא מגיעה למוח האדם דרך המציאות. אין דרך אחרת, דרך המציאות. זאת הדרך שדרכה, שדרכה אנחנו קולטים את האלוקות, את הקדוש ברוך הוא. דרך המציאות. זו הסיבה שצמצם, צמצם אין סוף את עצמו, ברא את המציאות כדי שנקלוט אותו. כי בתור אין סוף זה לא ברור ולא מוגדר ולא מובן כלום. אז זה העניין של הצמצום, ובתוך זה אתה צריך לקלוט את האלוקות. עכשיו, כשהחושים לא מזוכחים, לא מקודשים, הוא לא יכול לקלוט. הוא לא יקלוט את השכל, לא יקלוט את החוכמה, לא יקלוט את הקדוש ברוך הוא, שמתבטא בחוכמה שנמצאת בכל פרט בבריאה. אז צריך לקדש את שבעת הנרות. כל שכל שאין האדם מבין אותו, מכונה השכל המקיף. כי כביכול הוא מקיף את הראש מבחוץ ואינו נכנס לפנים המוח. שכל המקיף זה דבר שאתה לא מבין. אתה מכיר אותו, יודע על קיומו, מזהה אותו, אבל לא מבין אותו. זה נקרא שהוא לא בתוכו, בתוך המוח. מה שמובן זה נכנס לתוך המוח. נכנס לתוך המוח, זאת אומרת, הוא נמהל, מתאחד עם השכל שלך. מה שאתה יודע, הדבר הידוע והיודע הופכים להיות אחד.
למעשה הוא נכנס לך למדמה בצורה כלשהי.
למדמה נכנס הציור העיצוני, הכלי, הלבוש, הגוף. כל פרטי הבריאה אתה רואה את החיצוניות, זה המדמה קולט אותם. הוא התפקיד שלו לקלוט את החיצוניות, הוא לא יכול לקלוט את הפנימיות. מה יש בתוכו? בתוכו השכל קולט. השכל שהוא הנשמה, שהחלק אלוקי ממעל, הוא יכול לקלוט את החלק שהוא במהות שלו. שניהם אותה מהות. החוכמה של האדם, הנשמה, השכל, הוא יכול לקלוט את החוכמה שנמצאת בכל פרט בבריאה. המדמה שהוא חיצוני, הוא לא השכל הפנימי, הוא המדרגה הכי נמוכה של השכל שנקראת כוח המדמה, הוא קולט את החיצוניות. רבנו אומר שכל העולם עובדים עם המדמה, ועדיין לא הוציאו שכלם מהכוח אל הפועל. כי להוציא את השכל מהכוח אל הפועל, זה לדעת את השם. שהוא השכל, הנשמה של כל פרטי הבריאה. של כל פרטי המציאות, בלי יוצא מן הכלל. אז כל עוד שלא קלטת את הקדוש ברוך הוא, אז השכל שלך לא בפועל.
לא עובד.
לא עובד. Yeah. יש אותו, אבל הוא גנוז. Yeah. כמו של תינוק, תינוק. רבנו אומר גם יש לו שכל, אבל הוא בכוח, אבל לא בפועל. אז ברגע שאתה יודע את הפנימיות של כל דבר, שזה האלקות, היודע והידוע מתאחדים להיות אחד. כמו שהאדם אוכל מאכל מסוים, המאכל הופך להיות חלק ממהותו הגופנית, הפיזית. זה הופך להיות חלק מהתאים בגוף שלו, בדמים שלו. אותו דבר ברוחניות. הידיעה שלך, כביכול במחרות, אוכלת את הידוע. הידוע נבלע לתוך המוח של היודע, וזה הופך להיות אחד. אז ככה אתה מגדל את הנשמה שלך. עכשיו, שאלה במה? באיזה נתונים? באיזה מידע? אז זהו, עיקר השכל הנקנה זה הקדוש ברוך הוא. שאדם מגדיל את נשמתו, את החלק אלוקים ממעל שלו, הולך ומתרחב. זה הצלם אלוקים, בצלם אלוקים עשה את האדם. צלם זה השכל, בחוכמה, חוכמה אלוקית. היא הצלם אלוקים שנמצא באדם. אז אתה הולך ומגדיל את הצלם אלוקים שלך. הנשמה הולכת וגודלת ומתפתחת. כשאנחנו אומרים, הנשמה זה כולל את כל חלקיה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, זה הפרטים שכל אחד הוא אחראי על דברים אחרים. כאילו, על המידות של האדם, על החלק של השכל שאחראי על פעולת הגוף, על הפעולות הרוחניות, על האהבה, על הרצונות של האדם, כל המהות של האדם, אנחנו קוראים לה במילה אחת, הנשמה, אבל היא מתחלקת לחמישה חלקים. אז מה שאדם לא מבין, זה נקרא השכל המקיף, זה לא נכנס במהות שלו. אין מוח האנושי יכול להבין את השכל של הידיעה והבחירה. כלומר, את השכל האומר, מה זה הידיעה והבחירה? שהכל בלי יוצא מן הכלל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. הכל הקדוש ברוך הוא יודע. ואף על פי כן יש בחירה לאדם. ואדם לא מבין את הסתירה הזאת.
למה זה נקרא ידיעה?
כי הקדוש ברוך הוא יודע מה תעשה.
מגבי מה שהולך לקרות.
הוא יודע מה שהולך לקרות.
כן.
ברגע שיש ידיעה, אין מצב שאתה תעשה דבר שישנה את הידיעה.
למה לא? למה לא?
אז הוא לא ידע.
הלאה.
ואין מציאות שהוא לא ידע. אם הוא יודע שאתה תגיע לפה, אתה לא יכול לא להגיע לפה.
כן.
הוא יודע שתגיע לפה, ואתה פתאום עשית איזה ברז, לא הגעת לפה. אין מציאות כזאת. הרי הוא ידע שתגיע לפה. מה שהוא ידע זה, זה, זהו, זה, זה, כביכול זה מחייב.
זה מחייב.
אבל הפלא הוא שזה לא מחייב. זה שהרמב״ם אומר, בעיקרים, אין ידיעתו מוציאה את הדבר מאפשרותו. זה הסתירה, לא מובנת. הידיעה שלו לא מוציאה את האפשרות שיש לך לא לבוא, לא לעשות. את האפשרות לעשות הפוך. זה הסתירה של הידיעה והבחירה. אז רבנו אומר שאין מוח האנושי יכול להבין את השכל הזה. אז השכל הזה, אנחנו יודעים עליו. יודעים שיש קושייה, יודעים מה זה ידיעה, יודעים מה זה בחירה. אבל לא מבינים את זה. זאת אומרת, זה מקיף את הראש מבחוץ ולא נכנס לנו במהות. השכל של הידיעה והבחירה הוא המקיף, והשכל הפנימי של האדם יונק את כוחו מהמקיף הזה. וכל התנהלותו על פיו.
זה גם לא מובן כל כך.
כשאדם מכניס שכל חדש, מידע חדש, כל מידע שנכנס למוח האדם, הוא משנה אותו.
כן.
אם המידע הזה מעניין אותו, אם זה לא מעניין אותו, לא מעניין, אז הוא זורק אותו החוצה. אנחנו מדברים על מידע. זאת אומרת, כשיש ידיעה חדשה לאדם, זה משנה את המהות שלו. הוא על פי המידע הזה מתחיל להתנהג, על פי המידע הזה הוא משנה את עצמו, הוא עושה ככה, עושה ככה. יש לו עכשיו ידיעה נוספת. אז אמרנו, הידיעה הזאת הפכה לחלק ממהותו. יש ידיעות כמו השכל של הידיעה והבחירה, שזה מקיף מבחוץ. אנחנו יודעים על קיומו. אז מה קורה? הרי הוא לא בפנים. אז איך הוא משנה את המהות שלי? הוא לא בתוכי, הוא לא יכול לשנות את המהות שלי, אבל הוא יכול להעיר מבחוץ הערה לתוך המהות שלי, שההתנהלות שלי תתנהג, אני אתנהל על פי המידע הזה, שהוא לא ברור לי. וזה הבחירה, זה הבלבול. כשהמידע הוא ברור, יש לי מידע ברור, X, Y, Z. גמרנו, אז אני פועל על פי המידע הזה, בפשוט אין לי בלבולים. אבל כשהמידע הוא בצורה של קושיה.
כן.
כן ולא. הידיעה והבחירה. אז זה גם משפיע עליי. מה זה משפיע? זה משפיע על התנודות שיש באדם. פעם הוא מתאמץ יותר, פעם הוא נסוג. פעם הוא מתייאש, פעם הוא... כדאי, לא כדאי. יכול, לא יכול. במה זה תלוי כל התנועות האלה? בידיעה הזאת. כי אם אתה אומר, תשמע, זה גזור, מוחלט. אז ההתנהלות שלי היא לא תבחר כלום. אם ברור לי שזה מוחלט, אז אני לא, אין לי בחירה, אני לא עושה כלום. מוחלט, אז בשביל מה לי ללכת זה מוחלט, מוחלט שאתה תגיע לפה. אז אני לא אתקשר ולא יברר ולא עושה כלום, מוחלט. או לא מוחלט, אז אני לא אשתדל ולא אבקש וכלום, לא מוחלט. אבל כשאתה לא יודע, מצד אחד מוחלט, מצד שני יש בחירה, לא מוחלט. אז יש לך את התנודה. אז אתה פעם משתדל, אתה יודע, זה לא מוחלט. אז אני אעשה, אני אתקשר, אני אגיד, אני אעשה, אני יזוז. ולפעמים יהיה לך בראש, תשמע, אבל על הזמן זה מוחלט, אז אתה לא עושה כלום. עכשיו, בין שני הקיצוניות האלה, לעשות הכל ולא לעשות כלום, יש את כל הסקאלה של האפשרויות האחרות. לעשות פחות, לעשות יותר, לעשות באחוזים מסוימים, השתדלות מעטה, השתדלות יותר, לכנס בכל הכוח, בפחות כוח. כל השינויים שיש בני האדם, בתנועות שלהם, נובע מהאור הזה של השכל של הדעה והבחירה שהוא מקיף והוא מאיר פנימה. אבל הוא מאיר פנימה את המצב הזה. שאתה במצב של בחירה. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה גם. זה נותן את המצב של בחירה. כשיתגלה לעתיד לבוא, אומר רבנו, השכל של הידיעה והבחירה, תתבטא לבחירה. כשיהיה מובן לך, אז המידע יהיה ברור, מידע ברור, אז תתבטא לבחירה. הבחירה נובעת מחוסר ידע. אתה מעמיד לפני שני מוצרים, אומר לי, תבחר. למה אני עכשיו, יש לי מצב של בחירה? כי אני בחוסר ידע. אני לא יודע מה יותר טוב פה. מה עדיף לי? מה חשוב לי יותר? אם ברור לי, ידוע לי, אין לי בחירה. אני לוקח את מה שזה ונגמר הסיפור. הבחירה נובעת מחוסר ידע. כשאתה נמצא בחוסר ידע, מי פועל, גזור, לא גזור, מוחלט, לא מוחלט, אתה בתנועה. זה נותן את הבחירה. ברגע שהתגלה השכל, אומר רבנו, של הידיעה והבחירה, תתבטא לבחירה, ותכנס לגדר מלאך, שאין לו בחירה, הכל ברור לו. זאת אומרת, התבטל המצב של העדפות. למה? התגלה לך שהכל אחד, הכל אותו דבר. אם הכל אחד, אני לא צריך בכלל להסתכל, אני מושיט את היד ולוקח, זה אותו דבר, מה? מתי אתה מסתכל על הצלחת שמעורבת עם גרעינים ובוטנים? כשאתה רוצה לאכול בוטנים, אתה מסתכל, מחפש את הבוטן. אבל אם בצלחת לא אכפת לך, בטנים, גרעינים, הכל אותו דבר בשבילך, אז אתה לא מסתכל, אתה לא אוקיי, מה שבא בא, זה בסדר, אין לך העדפה. המצב שיגיע ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, יהיה ברור לך שהכל אחד, לא יהיו לך העדפות. הכל בשבילך אותו דבר. הכל שווה לך. הכל בעל ערך. ואז הגיהינום יורד. הספקות. זה הגיהינום. הבלבולים. כן ככה, לא ככה. ברגע שאתה הולך עם אמונה, שהכל אחד, הכל בידי הקדוש ברוך הוא, אתה מגדיל את הצד של הידיעה על הבחירה. זה יש לך, יש לך עכשיו את אפשרות לעבוד על זה, לבחור את זה. יש לך שתי אפשרויות. ללכת או בראש הזה, של הספק, או ללכת בראש של הכופרים, חס ושלום. אני עושה הכל, כמו עשיו. לא, זה, אני לא מכיר סיפורים כאלה. עשיו, פרעו, בלעם, כל הגדולי ההיסטוריה האלה. הכופרים. אז אין לו בעיה. הוא יום ולילה, תורח ועוסק ורץ, והוא, רק הוא. ויש את האמצע הזה, כמו שאמרנו, כל מה שבאמצע הסקאלה, ויש לך אפשרות ללכת על האמונה, שהכל בהשגחה, הכל מוחלט, אז הכל אחד. אז אתה מתנהל, מתנהג, מרגיש את ההרגשות של העולם הבא. העולם הבא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לא יהיו העדפות, הכל אחד, הכל טוב, כולו אחד, כולו טוב. מתי יש רע? כשמתחיל להיות יחסיות. יש טוב, פחות טוב, פחות טוב, פחות טוב, עד מדרגה שנקרא רע. אבל אם זה טוב, וזה גם טוב, וזה הכל טוב, אז אין. אז הכל אחד. אין שינוי. הקרבנו אומר שאתה לא יכול להגיע למדרגה הזאת בקביעות. חייב להיות רצו ושוב. רצו ושוב, כי אם כן, אם לא, יצא מגדר אנושי. ואתה לא יכול לצאת מגדר אנושי כל עוד שאתה פה. לפני את האדם הראשון אומר רבי נתן, הוא היה יכול לצאת מגדר אנושי להיות מלאך, הולך על הקרקע פה, בגוף. אבל אחרי החטא, האופציה הזאת התבטלה. אז אתה חייב להיות ברצו ושוב. אתה משתדל, 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 הולך על הביטול, על הביטול, על הביטול, רק השם, רק השם, רק השם, הכל זה. ואתה בגן עדן הזה, הנקודה שאתה טק נופל מזה. רצו ושוב, כי אתה לא יכול להיות קבוע בזה. אז כשהוא שב, הוא מתחיל להרגיש עוד פעם את האיסורים. חוזר לעולם, הרגיל, לצרות, לאיסורים, לבלבולים. אז רבנו אומר, האיסורים מביאים לו עכשיו רצון, יותר כוח לרוץ עוד פעם על הביטול. כי לרוץ על הביטול זה לא דבר קל. זה דבר שצריך מסירות נפש, זה דבר שצריך להשקיע בזה כוח, אמונה, ביטול. זה כמו לעזוב את ההגה של החיים. זה לא קל. האיסורים נותנים לו את הכוח, הוא רוצה לברוח מהאיסורים, נותנים לו את הכוח לרוץ על השכל הזה יותר ויותר. וככה זה, התנועה היא הלוך ושוב, הלוך ושוב. והרווח הוא שבכל פעם, אחרי שהיית בהלוך וחזרת לשוב, נשאר לך רשים מהאור הזה, רושם, שנמעל בתוך התודעה שלך, בנשמה שלך, ועלית מדרגה, זאת אומרת שיש מציאות בתוכך שכבר אתה יודע, לא מאמין, יודע שזה ככה. ידיעה בביטול, יש לך ידיעה בביטול. הידיעה הזאת נותנת לך את המצב שאתה... המצב, לכיוון השלמות. אז אז זה מה שהוא אומר, השכל של הידיעה והבחירה הוא המקיף, והשכל הפנימי של האדם יונק את כוחו מהמקיף הזה, וכל התנהלותו על פיו. פשוט. עיקר מה שיש לאדם את הכוח הבחירה נובע מעצם זה שאינו מבין את השכל של הידיעה והבחירה, כמו שאמרנו. הבחירה קיימת כאשר שכלו קטן, ואינו יודע מה טוב ומה רע מבין השניים. אבל כשתגדל דעתו וידע מה טוב, תתבטל בחירתו, כי בוודאי יבחר בטוב. לא יהיה לו במה לבחור. הישיבה והיעדר ההשתנות מרצון לרצון מראה על היעדר הבחירה. אם אין לך עדפות, זאת אומרת, אתה מחוץ לבחירה. עלית למדרגה מעל הבחירה. נכון? אם אין לך עדפות. זה טוב, ברוך השם. ככה טוב, ברוך השם. ככה טוב, ברוך השם. הכל טוב, ברוך השם. העדפות של האדם נובעות.
רגע, שאלה גדולה. האם זה טוב להגיע בכלל למצב כזה שאתה לא מעדיף?
בטח טוב.
זה התכלית.
בטח טוב. בטח טוב, כי אתה חי בעולם של התעיה. כאילו זה יותר טוב מזה. אבל זה רק דמיון שזה יותר טוב מזה. זה אותו דבר. אז במה אתה נלחם? בשביל מה אתה רץ? בשביל מה אתה משתגע? זה אותו דבר כמו זה. אז בשביל מה כל הריצה?
תגיד את זה לאלה שהולכים לשידוכים.
אה?
לאלה שהולכים לשידוכים, למשל.
בסדר.
אתה מבין?
אמרתי. נכון? נכון? זה שרבנו אמר, העולם מטעה אתכם. למה? כי הרי אמרנו, יש גוף, יש חיצוניות, יש כלי ויש אור בתוכו. נשמה. החיצוני נקלט על ידי המדמה. והמדמה רואה שינויים. אז יש לו העדפות. כשהוא עובד עם המדמה יש לו העדפות. זה צבע בלונדיני, זה שחור, זה אדום. זה עיניים כאלה.
כי המדמה בנוי על העדפות.
הוא בנוי על שינויים בצורות, בעדפות. כשאדם עובד עם המדמה, אז הוא בא בשיגעון הזה, בבלבול הזה. אבל תכלס, באמת, אין שינוי בין הדברים. כי אנחנו מסתכלים, כי מה שחשוב זה המהות הפנימית. הציור זה רק כלי. שתוכל להבחין בין דברים. הדוגמה שאמרנו, אתה הולך לשחות בתוך בריכה, ואני עם חבל, עם הצופים, עושה כל מיני גדרות. פה זה בריכת ילדים, פה בריכת מבוגרים. מה ההבדל? זה רק החיצוניים, שמתי גדר מסביב. אבל המים, אותם מים. כל אותו דבר. כשאדם, זה בטעות, זאת הטעות. עד כל אחד רוצה שיהיה לו טוב. כל אחד רוצה להיות מאושר, זה החיות של האדם להיות מאושר. זה טבוע באדם משחר ילדותו, בריאתו, כדי שהוא ברא אותו כלי שרוצה ליהנות. למה הוא ברא אותו ככה? אומר הרמח"ל במסילת ישרים, כי תכליתו, תכלית הבריאה היא להיטיב לבריאותיו, לענות אותם, לתת להם עושר אין סוף, וכדי שהתכלית תצא לפועל, אני צריך לברוא יצור שרוצה את זה. אם אני אברא יצור שלא רוצה את זה, אז איך אני אוהב לו, איך אני יכול לתת לו עושר, אם הוא לא רוצה? בראתי אותו חסר את הדבר הזה, והוא רוצה את זה. גמרנו. אז כל התנועה של האדם נובעת מזה. אולי פה יהיה לי יותר טוב, אולי בצורה הזאת יהיה יותר טוב, אולי עם זאת יתחתן יהיה לו יותר טוב, אולי עם ההיא, אולי יעבור דירה מפה. זה מה שנותן את כל התנועה. אבל כשאדם מקבל את השכל, ויודע שאין קשר בין החיצוניות לנקודה המרכזית שהוא מחפש, שהיא האושר, אין קשר, אז מה לא לרוץ? זה מה שרבנו סיפר. בכפרי שחלם שהאוצר נמצא בעיר וינה, מתחת לגשר, והלך לחפש. והקצין אמר לו, תשמע, חלמת חלום שטות. אני חלמתי שבבית, ברחוב הזה, בבית הזה יש את האוצר, והוא הצביע על הבית של אותו איש. רבנו רומז, תשמע, האוצר נמצא אצלך בלב. האושר נמצא אצלך בלב, כבר נמצא. כבר נבראת כולו בתוכך. כבר יש לך את הגן עדן. מה אתה רץ? הוא רץ לחפש. כשהוא רץ לחפש, אז הוא שם, בחיפושים. הוא לא יושב בתוך הלב שלו ונהנה מהגן עדן, כי הוא בחיפושים, הוא לא במקום. זה הטעיה של המדמה. תשמע, זה נראה יותר יפה, זה נראה יותר מבריק, זה נראה מושך, זה נראה, זה נראה, זה נראה. בתור משל, הדמיון הזה שיש לגברים, שההיא יותר טובה מההיא, וההיא יותר טובה מההיא, מבחינת ההנאה. שלמה המלך אמר, 1,000 נשים היו לו, 1 מ-1,000 לא מצאתי. מה זה לא מצאתי? לא מצאתי שוני בהנאה בין זאת לזאת. למה? כי זה לא תלוי בה. אתה מובנה ככה, בצורה כזאת, שההנאה תלויה בך. וזה לא משנה מי מעורר לך את זה. זה לא משנה. ואדם יכול לשבת סתם עם עצמו לדמיין דמיונות. אותו דבר. זאת אומרת, זה לא קשור בשום דבר חיצוני. זה קשור בתוך האדם עצמו. וכן, שאר התענוגים שבעולם. אדם שהוא שמח, אדם שהוא טוב לו עם עצמו, כל ארוחה תהיה לו טעימה, הכל יהיה לו טוב. מי שלא, מה שלא תיתן לו, חיצוני וציורים יפים של מאכלים, מטובלים בצורה, ומצוירים בצורה מאוד יפה, ובצלחות מאוד יפות, עם אווירה כזאת וכזאת, זה לא יעשה את העבודה. וכן הלאה, בכל פרטי המציאות, הכל נמצא בך. וזו הטעות שאנשים עובדים קשה, רודפים אחרי הבחוץ. כשהדבר נמצא בפנים, לא בחוץ. כששכל האדם נמצא בעיבור ולא מאיר, אזי הוא בקטנות הדעת. וכל זה נעשה כדי לחדש כוחו. על כן טוב אז לצעוק בתורה ותפילה, כדי לסייע להולדת השכל החדש, כמו צעקת היולדת, שהצעקות שלה מסייעות לה ללידה. אז אותו דבר, כשאדם יש לו שכל בעיבור, השכל שלו עכשיו תינוק, שכל חדש בא לו, אבל הוא תינוק. זאת אומרת, עוד לא מאיר לו, לא ברור לו השכל החדש, הוא אצלו בעיבור. אז הצעקה שלו בתורה ותפילה יעזור להולדה של השכל החדש, תבוא לו תבונה חדשה.
זה שהוא יודע שיש לו שכל חדש מבחינת מקיף, שהוא לא מבין אותו, אז...
כשהוא במצב של מוחין דקטנות, סתום לו המוח, לא מבין, לא ברור, הוא מנסה להיזכר, לא נזכר. זה מוחין דקטנות. זאת אומרת, השכל שלו בעיבור. בעיבור זה מצב שלפני לידה. אז הוא אומר, במצב הזה, קח תהילים, ותתחיל לקרוא תהילים בקול רם, בצעקות. תורה, תקרא תורה. זה יעשה את הפתיחה. פתיחה, שהשכל הזה ירד, ירד אליך. כשלומד האדם תורה ולא רואה בה שום חידוש, זה מהמד שהמוחין והשכל של הלימוד הזה בעיבור, בשינה. מי שתורתו בלו חידוש, אין לדרוש אותה לרבים, כי תורתו רק בחינת מקיף. כלומר, גם לו לא ברורה התורה שלמד. אז אם האדם יש לו איזו תורה שהוא לא ברורה לו, לא יגיד אותה. כי אם זה אצלו בעיבור, זה עוד לא נולד. אחרי שיוולד, אתה יכול להציג אותו בפני האחר. זה אופן אחד. אבל בתורה כף, רבנו מדבר על אופן אחר, התורה מתחדשת לך באותו רגע. יש שכל שאתה יודע אותו. למדת אותו, יודע אותו. עכשיו אתה הולך להגיש אותו למישהו. אתה יכול אפילו לקחת דפים ולצייר לך את הדרשה, מה אתה הולך להגיד, ואת החידושים, הכל כבר ברור לך, אתה מעביר את זה. יש שכל, פינת קדם. זה בדיוק בתורה הזאת מדובר. כשאמרנו שנשפע לאדם בלי הקדמות. אז רבנו שם אומר, ברגע שאתה קשור לשכל העליון, לקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו, מתפלל אליו, נקשר עם הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו מתחיל לדבר מה שאתה לא יודע מה שאתה הולך לדבר. אתה מתחיל, פותח את הפה, מתחיל לקרוא, מתחיל לדבר, אתה עוד לא מבין כלום, ועכשיו באמצע הדיבור אתה שומע מה שאתה מדבר. זה צריך עכשיו מתחדש, שאתה שומע את הדיבור, אתה שומע את השכל האלוקי. זה מתחדש לך באותו רגע. כל סגולה היא מעל השכל, מעל ההבנה של האדם בבחינת מקיף, דבר שהוא סגולה. גם בדבר הזה סגולה לזה וזה, למה, איך, לא יודעים למה. כל הצרות, האיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. כשנשלם הדעת, נשלמים החסרונות. כמו שאמרנו, אם אין דעת, דעת אלוקים, לדעת שהשם הוא השלמות של הכל, שנמצא בכל דבר, אז אין דעת, אין דעת, אז האדם הוא בחלק המדמה, חי בעולם של הדמיונות, של המדמה, וזהו, כמו כל העולם, כל העולם חיים בעולם המדמה, הכל לפי החיצוניות. זה יקר יותר, זה יפה יותר, זה העולם המדמה. אבל קצת, אם נכנס השכל, שזה סך הכל, כל הציור הזה וכל העדפות האלה, זה רק סרט. אתה רק צופה מבחוץ על סרט שהוא מחוץ לך. אז אתה לא מתרגש מזה, לא נכנס למלחמה הזאת, לשיגעון הזה. חי ככה, בתוך עצמך. כל המציאות היא בתוך עצמך הרי. כמו שאמרנו. המציאות העיקרית, הרי מה אתה צריך? מה שאתה צריך יש לך. כל מה שבחוץ זה רק כנוף. או נקרא לזה מוזיקת רקע. לפעמים אתה נכנס לסופר או לבנק, יש מוזיקת רקע. מוזיקת רקע זה רק בשביל האווירה, זה לא העניין. אתה נכנס לבנק בשביל המוזיקה? לא. זה רק העניין הוא שלך בכל החיים, זה אתה והקדוש ברוך הוא. כל השאר במרכאות זה מוזיקת רקע. זה הנוף שלך. אתה חי בתוך נוף שיש בו עצים ואבנים ואנשים ושמיים וירח וכוח, זה רק הנוף, המוזיקת רקע של חייך. חייך זה אתה והוא. בלבד. אתה והוא זה אתה והפנימיות שלך. החלק אלוקי ממעל שלך, הנשמה שלך, זה הוא. אתה והוא. האדם הראשון זה האב טיפוס של כל הזה, של כל המציאות. ספר התורה שמספר על האדם הראשון, אדם לבד.
אב טיפוס של המציאות.
של המציאות.
מה שיש.
זה מה יש.
כן.
התורה זה מה יש במציאות.
כן.
אז יש מציאות, התחלה שמתחילה, ומספרת לך על אדם וחווה. קודם כל האדם הראשון הוא והקדוש ברוך הוא.
עכשיו זה מסתדר לי באמת. למה התורה פותחת כל כך דווקא באדם הראשון?
כן, אדם אחד.
זה סוד המציאות.
זה אתה, ואחרי זה הצטרף לו השאר התמונות, שזה זה לא העניין, זה לא העיקר. השאר הציורים של העולם. הוא והקדוש ברוך הוא. אחרי זה הוא ירד מזה ונכנס לעולם שלנו. שיש זה ויש זה וכל מיני עניינים שכבר מחוץ לו. הוא יצא מתוך עצמו אל הבחוץ. כך הוא יצא מגן עדן. אז איך נסביר את הפסוק? לא טוב היות האדם לבדו, עשר לו עזר כנגדו. אז יופי, זה יצא טוב. אם חזל אמרו זכה, עזר לא זכה כנגדו. זה עכשיו חידוש שנפל. זכה עזר, אם הוא זכה, היא תהיה לו עזר, ושניהם ביחד יגיעו לשלמות בגן עדן. לא זכה כנגדו. מה היה כנגדו? שהכילה אותו מהעץ, והוא יצא מגן עדן. נכנס לעולם הזה. הוא יצא מגן עדן אל העולם הזה, מה שאנחנו מכירים. עולם שיש פה עניינים, עדפות. זה מה שאמר לו הנחש. ביום אוכלך ממנו, והייתם כאלוהים יודע טוב ורע. טוב ורע זה עדפות. אתה נכנס לעולם של העדפות. אבל זה היה תוכנית אלוקית, זה בכוונה, הקדוש ברוך הוא עשה ככה, שהוא יצא מגן עדן. למה? המצב שהוא היה בו, אף על פי שזה היה גן עדן, זה לא היה שלם. יש מצב שאדם ירגיש גן עדן, אמרנו, מה זה גן עדן? הכל טוב, נכון?
כן.
אז יש שתי אפשרויות לעשות את הכל טוב. יש אפשרות לעבוד על המוח של האדם. אני מביא דוגמה קיצונית, כמו אצל הקניבלים, שלאכול, לקחת אדם, לאכול אותו, לשים אותו במרק ולאכול אותו, זה טוב. זה גן עדן. גן עדן של שוטים. אין אצלהם רע, הכל טוב. אז הוא לא מרגיש רע מזה, לא הוא מרגיש רע, האוכל, ולא הנאכל, ולא הילדים של הנאכל, ולא ההורים של הנאכל. זה מה שהיה שאדם רואה את קין, הורג את אבל, אחיו, והוא מסתכל ולא מזיז לו בכלל. הוא מתרגש, לא, הכל טוב. אז הנה, מרגישים גן עדן, אבל זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. יש אמת אבסולוטית, יש טוב אבסולוטי. וזה אפילו אם התורה לא הייתה אומרת שרצח זה דבר רע, היה מובן לבני אדם שרצח זה דבר רע, גניבה זה רע, ניאוף זה רע, וכו' וכו' וכו'. בתודעה, האדם נולד במהות שלו, יודע מה טוב מה לא טוב. אדם הראשון יצא מהמצב ההוא, כדי שהוא יצא לעולם ויתאם כמה הרע הוא לא טעים, ויחזור לטוב המושלם. על ידי בירור. מה זאת אומרת בירור? שם את הרע בצד, הולך רק על הטוב. מתחיל לעדיף, לבחור. את הטוב מנקה. זורק הצידת הרע. הגויים לא הולכים בראש הזה. הגויים מנסים להחזיר את העולם לגן עדן ההוא. לתת לגיטימציה לכל דבר בינתיים. בינתיים זה נגיד עוד לא דברים שלא פוגעים, הם קוראים לזה, לא פוגעים. הם נתנו לגיטימציה כל דבר שהוא...
כל מה שאפשר.
כל מה שאפשר. אבל יש גבולות, למשל, שחשובים להם, ששם הוא לא ייתן לגיטימציה. שתגנוב למישהו את הכסף שלו, תעבוד עליו, תונה, תעשה לו איזה הונאה. בארצות הברית, למשל, הממון, על המתמס או דברים כאלה, היא יותר חמורה מרצח. כי אצלם זה הכי חשוב. על שם 70, 70, 80 שנה על המתמס. כי אצלם זה הדבר הכי יקר והכי חשוב, יותר משכל דבר אחר. וזה הולך והולך ו... גם למקומות יותר, נגיד, מכוערים, יותר לא טובים, גם שם הם מכניסים אותו לתוך הגן עדן. הם מכניסים את זה לתוך הגן עדן, נותנים לזה לגיטימציה. עכשיו שהם נותנים מצב כזה, של צוגות אופנה לילדות, זה צעד חמור ביותר. ילדות קטנות, אני לא יודע באיזה גילאים, שהם הם, הם כבר נהיו, כאילו עושים להם צוגות אופנה. הם לא חושבים על הרע שהולך להיווצר מהדבר הזה. מי רואה את הצוגות אופנה האלה? מי רואה אותם? לא רואים אותם, אותם אנשים שהיום אתם קוראים להם סוטים? לפדופילים? הם לא רואים את זה? היום הם קוראים להם זה. אבל יש מדינות שאין את הבעיה הזאת, זה מותר. ילדות וילדים, כמו שמעתי מאלה שטיילו, חבר'ה שטיילו בתאילנד, נדמה לי, סיפרו לי ששם זה חופשי. הילד, הילדה רוצים, מקבלים על זה גם כסף, ואנשים נוערים לשם. אז אוי ואבוי, אם הם בסוף ייתנו לגיטימציה לדבר הזה. ואין סיבה שלא, כמו שראינו בדברים אחרים שנתנו לגיטימציה, לדברים שלפני 20-30 שנה זה היה דבר מביל. הם מסדרים את הגן עדן. כי רבנו אומר, יש להם... אין להם שלמות בהנאה שלהם כאשר מרחפת על ראשם איזה דעה, איזה איום שמשהו לא בסדר. האדם לא רוצה לשמוע שהוא לא בסדר. אז אין לו הנאה בשלמות מהמעשה שהוא עושה כאשר יש מישהו שחושב שזה לא בסדר. אז הם רוצים להשלים את ההנאה, להביא אותה בשלמות, אז הם קודם כל הולכים לקצור את כל אלה שמפריעים, שאומרים שזה לא בסדר. אתה מבין? אז חס ושלום, אם יגיעו לאחוז מסוים גדול אותם אלה, לא תהיה ברירה לחוק. החוק ייתן להם לגיטימציה. לא תהיה לו ברירה. זה יהיה רוב, הרבה. לא יודע כמה אחוזים זה כבר נקרא רוב, שהוא מתחיל להשפיע פה ברחוב, והפגנות, וזה, ויתנו לזה. התורה לא, התורה אומרת לך יש דברים אבסולוטיים. במקום לעשות את השינוי במציאות, תעשה את השינוי בעצמך, בתוכך, תעשה את השינוי ותכנס לגן עדן אמיתי. זאת הנקודה. אבל רבנו אומר דבר שהוא מאוד מפחיד, נגיד, נקרא לזה ככה. כשהעגלה מדרדרת במדרון, אתה רוצה לעלות אותה בחזרה למעלה, אם אתה רוצה במדרון לעלות אותה, אתה צריך להשקיע כוח כפול. הכוח של המהירות שהיא יורדת, ולהשפיע כוח עכשיו בשביל לעלות אותה. זה שני כוחות, אתה צריך כוח כפול. אבל כשהיא תהיה בסוף המדרון, אתה צריך להשפיע רק כוח אחד, רק לעלות אותה. אז משמע מדבריו, שאנחנו הולכים לקראת עולם, שההידרדרות שלו תהיה בצורה עד הסוף. בלי גבול. עד הסוף. רק אחר כך תתחיל להיות העלייה. אז רבנו כבר סיפר את העניין של התבואה שהתקלקלה, שכל מי שאכל מנה השתגע. שהמלך אמר לזה, לסגן שלו, לפחות אנחנו לא נהיה משוגעים. בואו נשמור על עצמנו, אנחנו, אני ואתה לפחות. אמר לו, תשמע, אם אתה לא תלך בראש שלהם, הם יגידו שאתה משוגע. הם ידביקו לך איזה שם של מחלה שאתה משוגע בה. אם אתה לא מסכים לזה וזה, אז אתה גזעני, או אתה חולה במחלה XY. ממציאים שמות למחלות שאם אתה לא בראש של הרוב, אתה יש לך איזה סוג של מחלה מסוימת. אז המלך אמר לו שיאכלו מהתבואה וישתגעו ושיגידו אנו המשוגעים, אבל אני אשאר שפוי. בעיני כולם אני אהיה המשוגע, אבל אני אשאר שפוי. ככה רבנו סיכם את המשל הזה. בעזרת השם צריכים להתפלל על כולם, שכולם יזכו בעזרת השם רק לראות טוב. אמן.